כאן בהקמה עוד. להתחבר לחדשות בכל זמן שתרצו.
ואני חשבתי שהמשטרה חוקרת, פרקליטות מעמידה לדין, ובתי משפט הם אלה שפוסקים וגוזרים דין. זה מה שקורה בדמוקרטיה, לא? אז תתעדכנו. מטפלת בת 54 נעצרה לאחר שילד בו טיפלה בפעוטון ושפז עם דימום מוחי. האישה שיוצאת בכל בוקר ליום עבודה בין 9 שעות תמורת שכר מינימום שעתי ללא שום זכויות, מוצאת את עצמה מובד בפני שופטת בית משפט השלום בירושלים מיקה בנקי, וזו שולחת אותו ל7 ימי מעצר. לצורכי חקירה כמובן. למוחרת מחליט בית משפט המחוזי לדחות את הערעורה ומותיר אותה במעצר. לצורכי חקירה כמובן. עד כאן כמה שזה מקומם, עדיין הגיוני, כי המשטרה מציגה לשופטים חומר ראיות, בדרך כלל חסוי, והם שוללים את חירות האדם במחי פה, לצורך חקירה כמובן. וראו זה פלא, עורך הדין של האישה מצליח להוכיח שאין לכך קשר עם הפעוטון, ומסכם עם התובע המשטרתי, תשמעו, שהאישה תצא ל7 מעצר בית, ויאסר עליה לעבוד עם ילדים משך 0.5 שנה. חצי שנה היא לא תוכל לעבוד בעבודתה בשכר המינימום. נו, בטח שהיא מסכימה, אחרת היא נשארת בבית הכלא. אז המשטרה חקרה, שפטה וגם גזרה את הדין. ולתפארת הדמוקרטיה, מנהלי המעון ימשיכו לחגוג כל הדרך אל הבנק, כי אף אחד לא יחייב אותם להסיק עוד מטפלות ולא להותיר מטפלת אחת ל6 ילדים. תודה שאתם שוב איתנו באולפן, כאן יעקב אייכלר כותב ומגיש, אסף שלונסקי עורך ראשי, עומר ולדמן עורך, תימור טל, ינון סרוסי, אביגל בשור בהפקה, ליאוניד איזקוב הוא הטכנאי שלנו, והעולם חוגג. מקרון נצח את לפן בצרפת. ואני שואל, על מה בדיוק החגיגה? היא זכתה לתמיכת 34% מציבור המצביעים. העיתונאי דניאל בן סימון, דובר הצפה, מכיר את צרפת, אם אני לא טועה גם היה 4 שנים שם. שלום.
נכון. שלום וברכה.
על מה החגיגה בדיוק? 34% תמכו בלפן, זה מספר בלתי נתפס.
האמת היא שאין חגיגה, יש דאגה ויש אנחת רווחה. דאגה מהמספר שהשיגה, 11 מיליון איש, ואנחת רווחה, שהאיש המרכז שבא משום מקום בעצם ימשיך את מה שהיה. במובן הזה היה חשש שמה היא תסחוף את צרפת לכיוונים בלתי רצויים, ולכן החשש עוד קיים, כי היא לא נעלמת, היא נשארת.
אבל אומרים בכדורגל, נדמה לי, אומרים זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. גם כאן יש בחירות בעוד 2 חודשים לפרלמנט, יכול להיות שמקרון יצטרך להכניס את לפן לממשלה שלו, לא?
לא, בטח שלא, זה לא יקרה.
למה?
יכניס, בגלל שהיא מחוץ לתחום, היא לא באה פה להתחלק עם אחרים, ואף אחד גם לא רוצה להשתתף איתה בקואליציה, הוא ייקח ממפלגות אחרות. מרכז ימין שמאל, אבל לא ימין קיצוני. במובן הזה היא דוהרת לבד לבחירות בחודש הבא, ואחרי זה בעוד 5 שנים.
רגע, אם ניקח את ה-34% כנתון, למרות שאי אפשר לקחת, כי כאן מדובר בשני מתמודדים בלבד, אבל אם ניקח את זה כנתון, אם משיגה 34% בפרלמנט, יש סיכוי להקים ממשלה בלעדיה?
זה יהיה ממש מאוד מאוד משמעותי, זאת אומרת אי אפשר יהיה לזוז בלעדיה, אבל קשה להאמין שזה מה שיקרה. הערכה היא שלא, המספר הזה הוא על הנשיאות, באספה זה כבר שיקולים אחרים, אזוריים, מקומיים, ולכן יכול להיות שאדם ירצה את לפן כמנהיגת צרפת, אבל באזור שלו ירצה מישהו שדואג לזכויות הנכים או העובדים או פועלי ייצור. אתה מבין, זה שני דברים שונים.
הבנתי. זאת אומרת, היא לא קובעת את סדר היום במערכת הבחירות.
לא.
הבנתי. עכשיו, הצליחו להשתיק את הגל הגורף אליה, כי מנואל מקרון אמר אתמול במסיבת עיתונאים שכנס מיד לאחר הזכייה שלו, שהוא יהיה נשיא של כל צרפת והוא יאחד את הקרעים. אנחנו מכירים את הסיסמאות האלה, זה אפשרי?
זה לא יקרה. צרפת חתוכה לשניים, בין הכוחות שלה לבין הכוחות האחרים, והמאבק ימשיך על דמותה של המדינה, והוא אפילו יגבר עם הזמן. הבחירות הבאות הן בעוד 5 שנים, היא מתכוננת לזה, היא בת 49, היא תהיה בת 54, ולדעתי התחכה לטעויות שלו, כי אחריו בעצם זה היא. ולכן...
כך אתה משוכנע שאחריו כן. זאת היא?
תראה, האמת היא שהיא עולה, עולה ועולה ועולה ועולה. והצרפתים אמרו, אנחנו ניתן הזדמנות לבחור צעיר. אם הוא יתקן, יתקן. אם לא, נעביר לה את העסק.
והוא צריך לתקן מה? מה הוא צריך לתקן? זאת השאלה. כלכלה או את הלאומיות? כי הרי כל הלאומניות בצרפת בה אנחנו מעריכים שזה כתוצאה מהמצב הביטחוני שם, נכון?
ביטחוני וכלכלי, שילוב של אבטלה וחוסר ביטחון אישי ומיליוני מהגרים שעוד לא החליפו איפה הם חיים. האם הם צרפתים או שהם מוסלמים שגרים בצרפת.
וכמה מיליונים מדובר אגב?
לא ברור, בין 6 ל-8.
6 ל-8 מתוך, זאת אומרת 10%, כמעט 10% מהאוכלוסייה.
בדיוק, בדיוק.
והם ממשיכים להגיע לשם.
אוהו, ממשיכים, ולכן היא רצתה, אילו נבחרה, היא הייתה סוגרת את הגבולות בצורה הרמטית.
ואתה מצליחה לעשות את זה, או כמו בארצות הברית, שטראמפ רוצה ובית משפט מחליט?
סוגרים את צרפת, זהו זה.
אין בית משפט שם?
יש, אני רק אומר שזה, ש, ש, זה מצב שהייתה, יש זליגה כל הזמן לתוך צרפת והגבולות פתוחים באירופה.
כרגע.
במובן הזה, הגבולות פתוחים, כל אחד יכול להיכנס. וזה המצב היום.
ולמרות זאת, יש הרבה תנועה מצרפת החוצה, כמו שאנחנו רואים בכל הסרטונים שמפרסמים ברשתות החברתיות.
לא. דווקא כולם רוצים להגיע לצרפת, כולם רוצים מי שמצליח להיכנס ולהישאר שם, הוא נכנס, אבל היא רצתה להקשיח את הכניסה, זאת אומרת רק מי שנכנס בשער ראשי, עם דרכון מוכר וכל זה, כל אלה שבאים ממדינות ערב יצטרכו לעבור בדיקה הזה, כרגע זה מושהה, מקרון ימשיך את המדיניות שהייתה לפניו, במובן הזה יש הנחת רווחה גם אצל המהגרים, מה שהיה ומה שיהיה.
אוקיי, ולפינה היהודית, אני מבין שיהודי צרפת יכולים להיות רגועים, מה קורה עם מדינת ישראל מהבחינה המדינית?
לא יקרה כלום, לא יקרה כלום מה שהיה ומה שיהיה, תמיד התפיסה הצרפתית היא לא השתנתה מאז 67, שתי מדינות לשני עמים, פתרון צודק לפלסטינים ולישראל, זאת העמדה המסורתית, לא חשוב מי בשלטון.
למה? הייתה איזושהי תקופת רנסנס, נדמה לי, לא עם ז'אק שיראק, שהנשיא הצרפתי היה מאוד אוהד לישראל.
כולם אוהדים.
כולם אוהדים את ישראל, אבל אוהדים יותר את הפלסטינים.
לא, 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 לא. העמדה שלהם היא בעניין הפלסטיני. שתי מדינות ושני עמים. כל השאר הם לא מתערבים. תעשה מה שאתה רוצה. במובן הזה, הם לא שונים מאירלנד, מגרמניה, מאמריקה, מכל מיני... בעצם לא... אתה מבין, לא שונים מחצי מהמערכת הפוליטית הישראלית. זה שתי מדינות לשני עמים, וסימפתיה מאוד גדולה שהוא ייתן, וגם קודמו, וגם קודמו של קודמו, הם באו לכנסת, אתה היית שם, ראית את זה, איך הם באיזה אהבה הם התקבלו, כן. באיזה אהדה. במובן הזה, אבל העמדה היא אותה עמדה.
דניאל בן סימון, לשעבר חבר כנסת במפלגת העבודה, אתה לא היית במחנה הציוני, נכון?
תודה רבה.
כן, ועיתונאי ודובר השפה, ומכיר את צרפת כאל כף ידו, תודה שהיית איתנו.
תודה רבה, ביי, ביי, ביי.
לאחר כחודשיים פגרת פסח, שבה הכנסת היום לפעילות מלאה, למשך 2.5 חודשים, משהו כזה, עד שהיא תצא לפגרת הקיץ. 2.5 חודשים, לא כל כך עמוסים מי יודע מה, כי האופוזיציה תהיה עסוקה בעצמה. קודם כל יש לנו את הבחירות להסתדרות עד סוף מאי, אחרי זה עד תחילת יולי יש לנו את הבחירות לרשות מפלגת העבודה, אבל חברי הכנסת עצמם ינסו... ואף יצליחו אולי להרים את קרנם. בואו נשמע רגע מה חושבים חברי הכנסת על החברים שלהם ועל עצמם. מיקי רוזנטל, שלא יכול לנוח בשבת, וגם בשבת הוא עובד בשבת תרבות, וחבר הכנסת מיקי זוהר, שהתראיין בין השאר לתוכנית המקור שהייתה על חבר הכנסת דוד ביטן. בואו נשמע את שניהם.
טבעי, לעשרת האנשים האחרונים, אני יודע מה, של הליכוד, יש IQ משותף, אתה מחבר את כולו. אני סיימתי, הם הבינו.
תמשיך את המשפט.
לא, לא, הם הבינו. תקשיבי, זה אנשים שלא היה ראוי שיהיו בכנסת.
מה, אתה חושב שהם טיפשים?
לא, חס וחלילה, אני דיברתי על איקיו. לא, אני חושב שלא ראוי שחלק גדול מהם היה מגיע לכנסת ישראל.
אני צוחק עליהם כל הזמן.
אתה יודע מה כואב? אנחנו מגיעים לכאן, אנחנו הופכים להיות האנשים הכי בזויים במדינה. זה לא כואב?
כואב.
מודד עם זה, אנחנו לא פריירים.
בסדר, אבל זה כואב. לי זה כואב.
טל שניידר, הבלוגרית, שלום.
שלום, תורן, תורן יעקב.
אני במקום מיקי זוהר, הייתי מאוד מעודד. את יודעת למה?
למה?
כי אנשים משוכנעים שהכנסת זה איזשהו מקום מאוד מאוד גבוה מורם מעם, ושם יש אנשים שאת יודעת, עם אילה, כנסת, מחוקקים, ולכן כשמגיעים לשם כל מיני אנשים, אז איך אמר מיקי זוהר, הם מרגישים בזויים.
אני חושבת שהכנסת הזאת, ואתה מכיר כנסות רבות, וגם אני כבר מסקרת אי אלו שנים, אני חושבת שהכנסת הזאת, הכנסת ה-20, היא מסמלת איזה סוג של ירידה דרסטית באיכות של נבחרי הציבור. אני למדתי מהניסיון שלי שיש מעין כזאת מטוטלת. אחרי כנסת שהיא מאוד רדודה ונמוכה, יש איזשהו ניקוי שורות ויגיע משהו קצת יותר טוב, וחוזר חלילה. אני מקווה שבכנסת ה-21 יפלטו החוצה אנשים שמשתמשים בשפה נמוכה, אנשים שהם מעליבים באופן אישי אחד את השני. ולא, אני חושבת שבתור אזרחית המדינה זה לא יותר מדי לצפות.
רגע, את רוצה לחזור לימים האלה שמנחם בגין היה עומד על הדוכן ואומר, האיש הזה שיושב אחרי יוחנן בדר, נדמה לי, כי הוא לא רצה להזכיר שם של חבר כנסת אחר. אנחנו נחזור לימים הנושאים האלה.
הרי זה הפוך, הרי זה הוא זה שהושפל באמצעות כך שלא נקבו בשמו.
נכון.
אנחנו מדברים על מי שהיה יושב ראש האופוזיציה בגין.
נכון.
אבל גם כשעשו את זה באופן הזה, אני חושבת שזה היה בשפה או בסגנון קצת יותר נקי ממה שאנחנו רואים היום.
כן, ביידיש, אני לא יודע אם הדוברת יידיש, אבל אומרים, לא אומרים למי שהוא הולך לעזאזל, סליחה למטואל, אומרים לו, תסלח לי אדוני, לך לעזאזל. אומרים את זה מנומס.
לא, אבל תראה, מראה, תראה, אתה יודע, לפעמים אנחנו ראינו לדוגמה חבר כנסת מאיים על יושב ראש הכנסת, שהוא יוציא עליו דברים מעברו, או מאיים על חבר בסיעת שעת באיומים מהסוג הזה.
איך קוראים לו אותו חבר כנסת? קוראים לו אורן חזן.
הוא שיושב ליד ההוא שיושב. אני גם לא אוהב.
הוא היום סגן יושב ראש קואליציה, אגב.
ואני חושבת שזה התחיל ממש מהיום שהכנסת הושבעה. זה נמשך 2.5 שנים, ואנחנו, אין לי דברים טובים לומר על האופן שבו חבר כנסת רוזנטל התבטא. אני גם חושבת שזה לא...
אבל למה לא? למה לא? אני שואל שאלה פשוטה. הרי זה העם, והם נציגי העם ונבחרי העם.
זה לא העם.
פני העם כפני הכנסת. מה הבעיה?
לא, העם נבון. אני לא מסכימה. אני חושבת שהעם נבון וחכם.
עובדה שהוא בחר אותם. את יודעת מה? בואי ניקח את הכנסת הקודמת שכל כך מתגעגעים אליה. כנסת קודמת או אחת לפניה? כן, כנסת הקודמת. לא, אחת לפניה, סליחה, אנחנו בכנסות כל כך קצרות שכבר קשה לזכור את הזה.
אני אמרתי בפתח השיחה שזה לסירוגין, אז הכנסת ה-18, אני זוכרת שהיו בה גם כל מיני סיפורי צבע מוזרים.
נכון, עם המסכות ועם הספרי ועם כל הדברים האלה, ואת אומרת שהכנסת ה-18, כשיאיר לפיד הכניס את 19 המנדטים, הכל היה סוגה בשושנים? אני לא חושב ככה.
לא. לא, דרך אגב, גימיקים במליאה בשביל למשוך תקשורת ולעשות איזה שהם אירועים, הם לא נמצאים בעיניי באותה דרגה של אלבונות אישיים ושפה רדודה, ובאמת אני מסתובבת בזנון גם, אני ראיתי את האופן שבו הם מדברים אחד לשני, וזה לא אותו דבר לדעתי כמו גימיק במליאה שבו, אתה יודע, אדם מסוים נקשר אל הדוכן, כדי להעביר איזשהו מסר, או אדם אחר, אתה יודע, קורא נייר, אני חושבת שזה לגיטימי במסגרת השיח.
אולי את ואני והתקשורת, את יודעת, אני מנותקים מהעם, זה מה שהעם רוצה. עובדה, דוד ביטן, אחרי סרט כזה במקור, שלכאורה ראש הממשלה צריך את האישור שלו לצאת לדבר עם פוטין, בונה אותו. זה, זה עושה אותו, אוטוטו ראש ממשלה.
ככל שאתה יותר תעקני ונקרא לזה...
כוחני ודורסני.
רדוד, פשטני, אז זה תופס יותר כותרות, והיום בעידן המהיר של כותרות מהירות, של ציוצים, זה הולך חזק. בסדר, אז אתה יודע, תקשורת זה יש לה את העבודה שלה, ונבחרי הציבור יש להם משימה אחרת על כתפיהם. זה לא אותו הדבר, אני לא מצפה מהם לנהוג כפי שעיתונאים נוהגים, אני מצפה מהם למשהו אחר. הם דמויות ציבוריות, הם נבחרי ציבור, זה לא, זה בעיניי לא משפע, לא...
זה מה שאני מנסה לחדד ולהבין. הם נבחרי ציבור, הציבור שלח אותם, וזה הציבור, את לא תשנה את הציבור. זאת אומרת, כמו שיש פרופסור יוסי יונה ופרופסור מנואל טרכטנברג ועוד עורכי דין וזה, שלא מקבלים ביטוי, כי את יודעת, העם רוצה תרבות, שרת תרבות, נקרא לזה.
תשמע, יכול להיות שאתה צודק ואני טועה.
לא, השאלה, אנחנו רואים מה שקורה בפריימריז.
אז השיטה של הפריימריז היא חלק מהבעיה, אבל אני אזכיר לך חבר כנסת במספר 19 אצל יאיר לפיד, שלא נבחר בפריימריז, וגם הוא הציג איזשהו ערב אחד, הוא הצטלם עם פלג גופו העליון.
כן, כי הוא חשב שזה מדבר על העם.
בדיוק. אז זאת אומרת, השיטה של הפריימריז לא מבטלת את ה... את הבעייתיות במינויים האישיים, גם שם יש כל מיני תופעות. הייתה חברת כנסת קלדרון שנחשבה לאקדמאית, דוקטור, פרופסור, כמו שאתה מציג, ובכל זאת היא מצאה לנכון לעסוק בלסדר חדר איפור לנשים או אודם.
כן, היו עוד כמה שם, היו עוד כמה דמויות שם שכבר הספקנו לשכוח. אז את אומרת שהכנסת צריכה להיות אמנם נבחרי העם, אבל מורמים מהעם, זה מה שאת אומרת.
אני חושבת שהכנסת הספציפית הזאת ה-20 הגיעה לביזוי שהוא נמוך ממה שראינו עד היום, והדרך לנקות את זה היא לא באמצעות החלפת שיטת פריימריז או שיטת מינויים, אלא אולי יושב ראש הכנסת או הצוות שם שעוסק באתיקה הם לא מספיק ברורים.
הנה, עכשיו הם נקטו צעד מאוד חשוב לשיפור תדמית הכנסת. יחליפו מפעיל לערוץ הכנסת, אז לא יראו יותר את מה שקורה שם.
אני לא חושבת שזה יקרה. אני חושבת שאם המפעיל הזה ישדר, הם ימצאו את עצמם, הערוץ החדש ימצאו את עצמם בבעיה, כי ברגע שהמצלמה נמצאת על הוועדות, הם לא יכולים לסנן... את מה שממילא...
הם יכולים, הם יכולים.
וגם המפעיל הקודם, במידה מסוימת, שדר את מה שנאמר על ידי החכים. אתה יודע, הרבה פעמים אנשים מדברים, יש שם גם את הוועדה הזאת של השרה אילת שקד, בנוגע לחופש השיסוי וחופש הביטוי ברשתות, ומה שהולך, הרמה של השיח הנורא.
הנוראי, כן.
ביקשו ממני לבוא לדבר בפני הוועדה, כמי שהיא עיתונאית שנמצאת הרבה ברשת. אני אמרתי להם, שימו לב דבר אחד, חלק מהשפה והזוהמה מגיעה מלמעלה למטה. זאת אומרת, ברגע שנבחרי ציבור, בסטטוסים שלהם, ובטקסטים שהם כותבים בעצמם, הם כל כך לא עצורים, ומדברים בשפה כזאת ירודה,
okay.
זה משפיע על הציבור.
כן, אז נסכם במאמר, נסכם במאמר שאנחנו אומרים בפרקי אבות, חכמים יזהרו בדבריכם, שמה ישמעו התלמידים ומתוכם ילמדו לשקר, אז למצוטטים נגיד, מצוטטים יזהרו בדבריכם, שמה ישמעו העוקבים וילמדו לטנף את המקלדת. טל שניידר, תודה שהיית איתנו.
בבקשה, יום טוב.
כל טוב. בלגיה, הפרלמנט הוולני החליט לאסור את השחיטה היהודית הכשרה. שלום לרב אברהם גיגי, הרב הראשי של בריסל.
שלום, שלום.
בוא תעשה לנו סדר, הפרלמנט הוולני, וולוני, וולני, איך אומרים?
הוולוני.
וולוני, אוקיי, על זה לא חשבתי בכלל. מה מעמדו? כמה פרלמנטים יש שם? מה מעמדו? מה השפעתו?
תשמע, בלגיה מחולקת לשלושה אזורים. יש אזור ולוניה, זה האזור הצרפתי.
אוקיי.
Okay. יש אזור פלמי, ויש בריסל.
אוקיי.
Okay. ולכל אזור יש להם פרלמנט משלהם, ויש להם אפשרות
לחוקק חוקים, חוקי עזר עירוניים קוראים לזה כאן.
כן, בתחומים מסוימים.
אוקיי.
ותחום צער בעלי חיים הוא בתחום שלהם. ולפי...
התחום שלהם משפיע על כל בלגיה או רק על הוולונים?
לא, התחום שלהם משפיע רק על הוולוניה.
אוקיי.
אבל הבעיה היא, אם החוק יעבור שמה, אז בריסל תלך אחריו, והפלמים ילכו אחריו.
אבל למה? הרי בית משפט בבלגיה קבע שהשחיטה היהודית כן קשרה ואי אפשר לאסור אותה.
כן, זהו זה. אבל הם עשו ככה, הם עקפו את בית משפט לחוקם, ואמרו שאנחנו אוסרים את ההימום לפני השחיטה, אבל אנחנו מרשים ליהודים ולערבים להביא בשר מחוץ לבלגיה.
זאת אומרת, עדיין מותר לאכול בשר.
יש להם אפשרות לאכול. אנחנו אמרנו, לא קיבלנו את הטענה הזו משני דברים. דבר ראשון, אנחנו אמרנו להם, אם בן אדם נלחם על עיקרון, העיקרון שווה לכל נפש, ואי אפשר להרשות להביא בשר בחוץ לוולוניה, ולהגן על הבהמות בוולוניה. זה צביעות.
כמה כי... יהודים יש בוולוניה אגב?
לא, תשמע, מבחינה עקרונית אנחנו לא נסבול הרבה מהבעיה הזו, מהחוק הזה.
אבל אתם חוששים מההשפעה.
הבעיה שלנו זו ההשפעה שהחוק הזה יכול להביא אחר כך. וחוץ מזה, טוב, זה עיקרון, ואנחנו נלחמים על העיקרון.
אגב, אמרת שהוולונים הם צרפתים בעיקר?
כן, כן. אתה... לא, הם בלגים שמדברים צרפתית.
האקצנט שלך, המבטא שלך הוא גם צרפתי, אתה לא וולוני, אתה מבריסל, נכון?
לא, אני בא מצרפת.
אתה בא מצרפת בכלל. אז אני אנצל את ההזדמנות שאתה איתנו על הקו כדי לעשות סדר במוח שלי. מה זה ועידת רבני אירופה ומה זה מרכז רבני אירופה?
טוב, ועידת רבני אירופה התייסדה אחרי מלחמת העולם השנייה כדי להקים את הקהילות שנהרסו על ידי הנאצים ממחשמם.
כן.
ועם הזמן התפתחה, ועכשיו היא כוללת את כל ארצות אירופה המזרחית והמערבית.
אוקיי.
לפני 15 שנה נוצרה ארגון, נוצר ארגון נוסף, אבל הוא חבדניק ומרכז רבני אירופה, וגם הוא יושב בבריסל ומנסה לעזור גם כן לרבנים.
רגע, אותם רבנים נמצאים גם בוועידה וגם במרכז? גם שם יש פוליטיקה?
אלה ששייכים לוועידת רבני אירופה לא שייכים למרכז רבני אירופה. מרכז רבני אירופה הוא מתייחס ברובו לרבנים שהם שייכים לחסידות חב"ד.
זאת אומרת רבני חב"ד באירופה זה מרכז רבני אירופה.
זהו זה.
הבנתי, עכשיו הבנתי, כי זה קצת היה מוזר לי שאתה יודע, מכיר את הבדיחה שיש יהודי אחד אז יש שני בתי כנסת כדי שבאחד הוא לא נכנס. כן.
לא, זה שני גופים.
הבנתי.
שפונים נגיד לקהילות שונות. ועידת רבני אירופה שייכת לכל הקהילות באירופה, ומרכז רבני אירופה
שייכת לקהילת חב"ד.
כן.
ומה ההשפעה שיש לוועידת רבני אירופה, אם בכלל, מבחינה חוקית או מבחינה ציבורית? יש להם איזושהי השפעה?
יש לה השפעה גדולה מבחינה
ציבורית.
יש לנו קשרים טובים עם האיחוד האירופאי. המעמד חוקי הוא של הקהילות שנמצאות תחת קורת גג של ועידת רבני אירופה.
כל קהילה בעצמה.
יש מעמד.
הבנתי.
זאת אומרת שהלגיטימיות שיש לקהילות היא שנותנת כוח לוועידת רבני אירופה.
הרב אברהם גיגי, רבה הראשי של בריסל, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו על הקו.
תודה, תודה, וסליחה על כל ההפרעות.
בסדר, נפלאות הטכנולוגיה. ספרים רבותיי, ספרים, אוח, אוח, זה היה מערכון עתיק, אבל גם שבוע הספר כבר, כנראה הוא כבר ענתיקה לפחות בפריפריה, לא יהיו השנה דוכני ספרים, וזו הזדמנות מצוינת למתנגדי עשרה רגב לתקוף אותה גם על זה, אבל בלי קשר לכך אנחנו מראיינים את אילי גרין, שלום.
אהלן, שלום.
אסון כזה נורא שלא יהיו דוכנים בערי הפריפריה?
תראה, דבר ראשון, לפי דעתי כן, כי אם כבר צריכים לעשות שבוע ספר לאנשים, זה בפריפריה, זה גם אסון בעיקר בגלל שמירי רגב משתמשת בציניות כל הזמן בפריפריות ובקהלים המוחלשים שלנו, ועכשיו כשהיא אמרה לפני שנה שהיא רוצה לחזק את הפריפריות ולהזרים תקציבים, אז עכשיו היא מונעת תקציב די זעום, כלומר מדובר על כמה 100,000 שקל, 150,000 שקל, אתה יודע, לפני שנה היא הקימה בכאן בפסטיבל סרטים דוכן ששלב של כזה להציג סרטים ישראלים, זה עלה למיליון דולר. לצורך העניין כזה אפשר להזרים לשם תקציבים קטנים כדי לעודד קריאה בפריפריה, זה גם פשוט החלטה שלא מובנת לאף
אחד. אתה אומר 150 אלף שקל זה כל התקציב שבין...
נראה לי שזה התקציב שמונע מהם לקיים את שבוע הספר הפריפריות.
בכל הרי הפריפריה 150 אלף שקל, ואת זה לא מוצאים במשרד.
אני לא יודע את המספרים בדיוק, אבל זו ידיעה שקראתי, וזה מה שמונע מהפריפריות לעשות בעצם להקים דוכנים. בואו נדבר על זה ששנייה, מה זה גם שבוע ספר הפריפריות לפני...
בדיוק, בדיוק. כמה אנשים מגיעים לשם בכלל?
אז זה תלוי איפה, זה מאוד תלוי איפה. בשנים קודמות הבנו ש... אתה יודע, בדרך כלל אומרים בואו נעשה שבוע ספר פריפריה, אז נגיד יש יישוב מסוים שמונה כ-50 עד 100 אלף איש. מה שקורה זה שבדרך כלל סטימצקי וצומת ספרים, פותחים שם כמה דוכנים, מוכרים ספרים בהוזלה, בדרך כלל הם מקדמים את הספרים של האוצרות שלהם, שהם עובדים ביחד, וזה, ולזה הם קוראים שבוע ספר.
אז זה שבוע הספר בכאילו. אז היא צודקת השרה רגב שאומרת, אני לא רוצה לממן שני מולים עשירים ויוקרתיים כדי לעשות שבוע, כאילו שבוע ספר.
אלו בדרך כלל השבוע ספר שמאורגנים על ידי סטימצקי וצומת. יש שבוע ספר אחר שמאורגן על ידי המדינה, שאת התקציבים האלה הם מונים. אתה יודע, אם היא רוצה לעודד קריאה, אם היא רוצה לעודד את הפריפריות, אני בכלל הייתי מארגן שם אירוע שכן מעודד קריאה, כן מעודד השכלה, מעודד אנשים בעצם לצרוך תרבות. לפי דעתי זה התפקיד שלה.
נכון, אבל לכן יש טאבלטים, יש את השר אופיר אקונה שמחלק מחשבים לכל ילד, ואם רוצים לקרוא ספר, אז ייכנסו לאינטרנט ויקראו ספר, בשביל מה צריך לקנות ספר.
אבל בתור ממשלה, אתם לא צריכים לחלק טאבלטים ולהגיד תעשו עם זה מה שאתם רוצים. רוב הסיכויים שהם ישתמשו לזה, אתה יודע, לצרכים שהם לא קריאה. אם את שרת התרבות, ואם את מדברת על זה שאת רוצה לעודד תרבות בפריפריה, את רוצה לעודד קהלים מוחלשים, את צריכה לעודד קריאה, את צריכה לעודד צריכת ספרים. את לא צריכה להגיד, קחו טאבלט, כאילו הנה יש שר אחר שמחלק טאבלטים, ואני בינתיים מבטל אירוע, שכן יכול לעודד צעירים מסוימים לקריאה. אם הייתי צעיר, שגר בעיירה בפריפריה, והדרך היחידה שלי, כנראה שאין להם יותר מדי חנויות ספרים, הדרך היחידה שלי הייתה להשיג ספרים בקריאה, והשרה שלי הייתה אומרת, הנה עכשיו אנחנו הולכים שנה הבאה להעביר לכם מלא תקציבים, סוף סוף תגיע תרבות לפריפריה, ואז, אתה יודע, זה פשוט שימוש ציני, אני בתור בן אדם פריפריה, הייתי מאוד מתבאס על זה.
לא יודע, הרושם הוא שצרכני הספרים הם תל אביבים בעיקר. לא יודע, אני טועה.
זה לא נכון. יש לנו אתר אינטרנט, אנחנו מוכרים המון ספרים באינטרנט, ואני אומר לך שההתפלגות של קריאת הספרים היא בהמון המון המון יישובים שאין להם חנויות.
קריאה או מקצועית? ספרות מקצועית או ספרי קריאה?
קריאה. רומנים.
המון.
זה המון, וזה פשוט החלטה שהיא באמת, באמת, באמת לא מובנת. כי אתה יודע, מילא היינו אומרים, מדובר בתקציבים גדולים, זה פשוט כסף קטן שאפשר לאפשר איזה אירוע שדרכו אפשר להגיע להמון אנשים. זה חבל, מאוד חבל.
אילי גרין, תודה שהשמעת את דעתך, שהיית איתנו, אני מאוד מודה לך.
להתראות,
ביי ביי. ותודה גם לכם המאזינים, עד כאן להפעם. באולפן כאן יעקב אייכלר כתב ומגיש, אסף שלונסקי עורך השיע, עומר ולדמן עורך, תימור טל, אביגל בסור וינון סרוסי בהפקה, ליאוניד איזקוב הטכנאי, ואתם שהייתם בהאזנה, להשתמע.